הגבוהה של יחזקאל, ששונה מהנביאים האחרים באופן מאוד בולט, גם מי שלא מבין בדיוק את ה... לא בספרות או בנבואה או בתוכן, רואים שהצורה של הכתיבה שלו מאוד מאוד שונה. זה הכל כתוב יותר ארוך, יותר מסודר, יותר מפורט, עם התחלה וסוף, כל פרק יש לו נושא. לא רואים את ה... פחות רואים את האישיות של הנביא, להבדיל מירמיהו שכל הזמן מראה את ההרגשות שלו ואת מה שהוא... איפה שהוא, ואת הבכי והצער ומשהו, יחזקאל רק מקריא את הדברים בלי... כמעט ולא רואים איך הוא, את, איך, את האופי שלו ומה הוא מרגיש בכל העניינים שהוא מדבר עליהם.
זה שינה שלו.
מה?
זה שם שבולו.
שמה?
מהיום שינה.
אתה בא לחזק או לסתור?
אבל
הוא עובר. הוא עובר, הוא עובר המון דברים, לא שהוא לא היה בן אדם, אבל הספר לא, הצורה שהוא כותב לא עוברת דרך הרגשות שלו. מי עוד מדבר עם הרגשות שלו והרבה אחרים? יחזקאל לא מבליט את מה שהוא. הניגוד הזה בולט גם באיך זה, בסיטואציה ההיסטורית שהם היו. ירמיהו היה באיזשהו מקום שהיה תהליך מאוד חשוב. הוא ליווה את החורבן בעצם, הוא עושה לעצור את החורבן. ההשקפה שירמיהו מייצג הייתה ברורה, זה מה שחולדה אמרה בזמן הושיעהו, הוא כבר היה ברור שיש חטאים ויודעים מה החטאים שקרו לחורבן, והוא נלחם עליהם, היה לו תפקיד מוגדר מאוד, ובמצב שהוא נלחם נגד משהו. היה את הצד של צדקיהו לסמוך על גבותות מדיניות, הצד השני שזה כל המלכים הקודמים, זה היה כבר מחלוקת ידועה והכל השיטוסוי, ולא היה הרבה... ההשקפה הייתה ברורה והמלחמה הייתה בפועל, זה היה בדיוק להפך. הוא נמצא במצב מאוד מאוד סטטי, זאת אומרת הוא נולד בגלות, הוא מת בגלות. הוא אמנם דיבר... יכול להיות, אני מדבר מה שכתוב בספר, לא יודע, לא אמרתי שאני לא אוכל מילידתו. התיאור שהוא בספר לא...
יש נבואה אחת שכן לירושלים, מה
שאתה אומר? שלקחו אותו לירושלים, במחזה. לא משנה, אני לא בא להגיד את ההכללות של אחד משמעות, יכול שכן, יכול שלא היה. המהלך של הנבואה של יחזקאל הוא מהלך של דיבורים שלא קשורים למציאות. זאת אומרת, אין לאף אחד מושג מה קרה שם בבבל, מי היה שם, מה הם עשו שם, אם קרה שם איזה תהליך. והגלות שלו זה גם לא היה גלות שכתוב של החורבן, זה היה גלות סתם, כאילו כולם היו בארץ, והוא ישב לו בבבל באיזשהו מקום סתם, שאף אחד לא יודע למה הם היו שם, זה לא היה איזו התגשמות של התהליך. הוא היה בבבל ונשאר בבבל. והוא ידע גם שהגאולה לא עומדת לבוא, כי הרי היה נבואה של 70 שנה. הוא היה בתקופת ביניים שבעצם לא היה מה לחדש, הוא היה תקוע שם. וגם כשהוא מדבר על החורבן, הוא לא רואים שאין פה התמודדות, הוא לא מתחיל לאיים שאם לא תעשו ככה יהיה חורבן. הוא מספר שיהיה חורבן, הוא יודע את זה מראש, ומודיע את כל התואבות ברשימה מסודרת, ולא נראה שיש שם התמודדות. ולכן הנבואות של יחזקאל הן לא באמת בתאריכים, כי בלי התאריך אין שום אחיזה במציאות. הנבואות של ירמיהו וכל הנביאים כאלה, שהם חלק מתהליך שאנחנו יודעים עליו, אז הנבואה היא כמו נספח לתהליך, כולם יודעים מה קרה, וירמיהו מתאר מה הוא עשה לפני שנחרב, אחרי שנחרב, באמצע. התאריכים של יחזקאל זה כמו אדם שהוא נתקע במדבר, שהוא סופר שש ימים ומקדש את השביעי. אין לנו שום מושג מה קרה שם, לפחות אנחנו יודעים את התאריכים, כמה שנים עברו מזה, או לפעמים גם לא יודעים, כתוב היו ב-30 שנה, לא יודעים מתי 30 שנה האלה. זה מין תקופה של תור כזאת, שחוץ מיחזקאל בעצמו לא נשאר ממנה כלום. יחזקאל נראה שלא היה לו מלחמה גדולה עם האנשים, זאת אומרת, הוא היה מלחמה עם ירושלים, אבל אנשים ישבו אצלו ובאו לה, וכמה מקומות הוא תואר שאנשים שאלו אותו, הוא עבר ברחובות והפתח מאחורי הקיר ושאלו אותו מה... היה לו קהל שהקשיבו לו. הוא לא צריך לשכנע אותם, הוא רק צריך לדעת מה לעשות איתם. ואת מה... כרגע לא היה לו שום דרישה רשמית מהם, לא כתוב שהיה שם חטאים מיוחדים בבבל. הוא היה צריך לעשות איזושהי תוכנית מסוימת, ולא, לכאורה אנחנו לא מבינים מה, לאיפה הוא צריך להוביל את האנשים. להניח שהם הסכימו לכל מה שהוא אמר, למה לא? כן, כן, אחרי התחתה ירושלים והעבירות, לא היה להם בעיה להסכים, זה לא דרש מהם כלום. אז נראה שיחזקאל הרגיש את ההזדמנות הזאת כמו חזר לתקופה של מתן תורה. זאת אומרת, ש... נמצאים באיזו תקופת ביניים כזו, כמו שבני ישראל במדבר, ומחכים, יודעים שכרגע לא התקדמו לשום מקום, וזה הזמן שצריכים לעשות משהו שישנה את האנשים כלפי העתיד, לא לדרוש מהם עכשיו, אלא איזשהו סוג של תהליך מסוים, שבעצם התורה היא לא ניתנה בנאומים כמו ספר דברים. הנאומים של דברים מאוד יפים, מאוד מרגשים, אבל זה לא מתן תורה, לא בזה ניתנה התורה, זה היה בסוף, אחרי 40 שנה, כשהם למדו את התורה, אז פנו אליהם בצורה הזאת של דברים, שבעצם גם ירמיהו משתמש בה. התורה בהתחלה התחילה בעיצוב של הראש בצורה של סמלים ושל תקסים, בצורה של איזשהו לימוד תורה. לפני שדרשו מבני ישראל הרבה דברים, הם התחילו בלימוד תורה של דברים ופרסת משפוטים, זה לא דרש מהם הרבה דברים. זה היה סוג של לימוד מסוים. וגם יחזקאל מדבר על לב חדש ורוח חדשה, הוא רצה לעשות איזשהו משהו חדש. רואים ביחזקאל שיש סתירה מפורסמת שדיברו עליה המפרשים וגם במדרשים כבר, בגמרא כתוב בבית זוהר. פרק ג' מתחיל, בן אדם צופן את עתיך לבית ישראל ושמעת עם פידבה והזהרת אותם, ולא אם לא הזהרת להזהיר השם ידרכו את דמו מידיך אבקש. כאילו הוא מסביר לו את גודל האחריות, שהוא חייב, הוא אחראי, למי שלא ישמעו בקולו, הוא אחראי להצלחת הנבואה שלו. ובהמשך הפרק מיד בסמוך כתוב, קום צא אל הבקעה, יסגר בתוך ביתך, לא תצא בתוכם, אלא שומך הדביק אל חיכך ונעלמת, ולא תהיה להם לאיש מוכיח, כי בית מרי שומע ישמע והחדל יחדל. זה דברים סותרים אחד את השני. אז המפרשים כתבו כל מיני חילוקים בסגנון של הגמרא, להסביר, מה שנקרא להדגים. זאת אומרת, לא באים את הרצת קושה, אלא להדגים. ברבנאל אומר שזמן, שההיעלמות שלו הייתה טקס של נבואה. הוא נעלם לזמן מה, להראות שהם בית מרי ולא מקשיבים. באמת הוא כן היה צריך לדבר. מרבי אומר שעד החורבן התפקיד היה של ירמיהו. אז כדי לא לקחת את התפקיד הוא צריך להיעלם. אחרי החורבן הוא כן היה צריך לדבר. ויש כזאת שיטה שאומרת שהוא דיבר אליהם בסגנון של אילמות. הוא דיבר בצורה של, כאילו, לא בצורה ישירה, אלא בצורה כאילו הוא לא רוצה לדבר, כאילו הוא מתאפק. אבל באמת זה הרעיון של יחזקאל, שהתפקיד שלו לא היה תפקיד ישיר. לא, התפקיד שלו היה להשפיע קדימה. זאת אומרת, מצד אחד הוא היה צריך כן להיעלם ולשתוק ולא לעבוד ישר מול, לנסות להחזיר בתשובת האנשים שמולו, כי לא זה היה המטרה שלו ולא זה שיסו לשמור על פרשת משפוטים, לא זה היה הסוף של התוכנית שלו. זה כמובן דבר טוב, אבל לא זה התפקיד. מצד אחד הסבירו לו את האחרות, מצד שני הסבירו לו שכרגע אתה בעצם במצב של שתיקה, זה לא יעזור שתדבר, זה לא שמשהו עכשיו, אם רק תסב ותגלה לכולם, זה יעזור. צריכים לעשות את זה. מתוך שתיקה צריך להוליד משהו שיבלד בהמשך.
המהלך של המאמים, כאלה אומרים שעד החובה צריך לשתוק, ולא מצד נתיק גבול. מצד כמו שאמרת בהתחלה, שבחינתו החורבן היה,
כן, אבל זה חיבור של הכל, כי מה אכפת לנו שידבר?
לא, כי זה הביטוי שאין מה לעשות עכשיו.
זה טקס, זה מחבר את הכל, זה גם טקס, כיוון שבלאו הכי אין מה לעשות, אז ננצל את זה לעשות טקס של שתיקה. כן, יש כזה פסוק, יש פסוק בלמד ג' שכתוב, שהוא שמע שהוא קטעיר ויפתח פי ולא נעלמתי. כשהוא שמע שהוא קטעיר, אז הוא אומר, ויפתח פי ולא נעלמתי עוד. אז ודאי שיש קשר, ודאי שזה חלק מהפשט שיש קשר לזה שזה עד החורבן. אבל באמת סתם, הוא התנבא הרבה שנים לפני החורבן, ויש כאן תפקיד מסוים שבעצם עכשיו אין מה לעשות, זה אומר את אותו מסר, עכשיו אין לך מה לעשות, צריך לחשוב קדימה. עכשיו גם שנייה אחרי החורבן, זה לא אומר שאז כן יש מה לעשות, יותר מאשר לפני החורבן, אחרי החורבן זה היה בסך הכל חורבן. ויש באמת, בלמד ג' הוא בעצמו מדבר על החוסר המשמעות של התפקיד שלו, של הדברים שלו, הוא כותב, וישבו לפניך עמי, ושמעו את דבריך, ואותם לא יעשו, והנה להם כשיר אגבים יפה קול ומיטיב נגן, ושמעו את דבריך ועושים אינם אותם. וכאן גם המשך כתוב, לפני זה כתוב, אלו ממשל משלימו, כאילו אנשים אמרו, כן, זה יפה מאוד, הקשיבו, בסך הכל היה להם שם משעמם, היה להם ריקנים, לא היה להם שם איכל השם, איכל השם, והם היו יהודים, ורצו, הם נהנו, כמו היהודים בגלות, שנהנו לקרוא מה שכתוב בעברית, כאילו שזה היה דברי ליצנות, שמעו דברי נילים, שמעו דברי תורה, גם לאכול תפוח, גם לשמוע דברי תורה, תפוח, הם עוד נהנו מלשמוע את זה, אבל היה צריך, חוץ מזה שהם יענו, היה צריך גם לתת להם משהו שישנה אותם, וזה היה התפקיד של יחזקאל. אז יחזקאל חזר לתורה והתחיל כמו שהתורה מתחילה עם פרשת משפטים מהקמת המשכן ומספר ויקרא, שזה הלימוד שלהם הוא חלק חשוב לפחות מעשייה. בני ישראל לא עשו הרבה דברים שם במדבר חוץ מהמשכן בעצמו. בכל אופן הלימוד, התורה מעריכה בזה בצורה של הלימוד עצמו, הוא משנה את הראש של בן אדם. הוא מתאר בפרק י"ח את הצדיק שהוא מתאר שם, אז דווקא יחזקאל שלא מדגיש את הרעיון של זבח חסד חפשתי ולא זבח כמו כל הנביאים, מעריך שהצדיק זה מישהו עושה משפט וצדקה ולא יניח עבודתו, חוב ישיב, זלה לא יגזול, לחמול הרי ויתן ורום יחסם בגד, ונשך לא ייתן ותרבית לא ייקח, ומשפט אמת יעשה. הוא חוזר על החוקים של משפטים בתור הגדרה של צדיק, לא בתור, הוא לא פונה, הוא לא בשם הרגש, שהוא כמו הנביאים אחרים שתיארו את המציאות אל השרים והגונבים, וזה ניסה לעורר את האנשים שזה לא יפה. יקריא להם את החוקים, זה נקרא צדיק, מה שכתוב במשפטים זה נקרא צדיק. יחזקאל משתמש הרבה בסמלים ובמילים של התורה כדי הוא מסתכל, הוא מתייחס לגלות כמדבר העמים. כאילו חזרנו למדבר, ועכשיו יש זמן ללמוד את התורה. אז התורה שהוא נותן היא לא רק דברים שיהיו בעתיד, אלא גם משהו שאמור לשנות את האנשים יש, ללמד אותם. לכן הוא כותב בעצם כמו בתורה של התורה, הרי לכתוב שיבנה המקדש אותר מליצי, זה סוג של נבואה, אבל זה בעצם לא דומה למה שהתורה עשתה, כמו במשכן, שאנחנו בעצם עד היום יכולים לתאר את המשכן ומציירים אותו ולומדים אותו, וזה מאוד ארוך ומפורט, אבל זה נותן לנו בדיוק את המציאות של המשכן איך שהוא היה. במקדש שלמה אין לנו מושג במתך והנראה. הנביא מתאר את היופי ואת השגב, ומתעכב על כמה פרטים יפים, על עמודים, אבל אנחנו לא יודעים איך הוא נראה באמת. כי כמובן שכשמדברים משהו לפני שהוא קיים, חייבים לתאר אותו מראש, אחרי זה אי אפשר לכתוב רק לתאר אותו לפני שהוא נולד. ויחזקאל חזר על העניין של המשכן. בעצם הוא הרגיש שצריך פה תורה חדשה, צריך עכשיו להשקיע משהו מעודכן יותר, שהוא יהיה התורה שילמדו אותו עם, וכשיגעו בו כל הזמן יומם ולילה במשך הריקנות שלהם בבל, זה מה שידרום להם בבית שני לקבל רוח חדשה. ואותו דבר גם הגילוי של השכינה בעצם, כמו שבתורה יש גילוי שכינה ועמד הר סיני ואחר כך חוקים, אז גם יחזקאל פותח בגילוי שכינה, וכמו שאמרו חכמים שוודאי שכל הנביאים ראו הרבה דברים, שהיה אומר ראיתי את השם, אז ודאי שלא הכוונה שהוא ראה איזשהו דמות וזה, הוא ראה גם דברים מורכבים וחיזיון וכו' וכו', רק שהוא לא ראה צורך לשתף בזה את האמון, לא היה טעם לשתף בזה את האמון, גם הוא לא כתב את החיבור שלו בתורה של תורה, אלא רק בתורה של הנאומים. והרמב"ם כבר אומר שבני כפר, לא רק יחזקאל היה בני כפר, אלא גם האנשים היו בני כפר. לא היה להם את המושג בכלל, הוא רוצה לתת להם איזושהי התגלות חדשה, נכון שהשם לא מתגלה לכולם, אבל לנביא השם מתגלה. וזה מצדיק את התורה שהוא נותן. השם התגלה עליו וירד עם המרכבה שלו, ולכן עכשיו יש לו זאת לתת את התורה. כל הצורה שאומרים לו בן אדם, בן אדם, זה נראה כאילו שכל יום היה בשמיים וישר שם, והיה צריך להזכיר לו שהוא בן אדם. בדרך כלל... זה משור של הפשט, ביחסית למלאכים והקרובים והחיות, אז יש מישהו שהוא בן אדם, אז קוראים לו, מדברים אליו.
זה כי מישהו לא במקום.
תזכיר לנו. אז לכן, למרות שבעצם חלק גדול מהשינויים שיחזקאל עושה בתורה, לא באמת הם... לא בהכרח שהם סותרים את התורה, לפעמים זה רק מדגיש, כמו נבלה וטרפה יאכלו הכהנים, שזה בעצם כתוב בתורה, כשהוא מדגיש דבר שזה... שזה נראה שונה, הוא מחדד את ההבדל שזה תורה חדשה, שזה בעצם יש כאן דברים חדשים. ויש גם את השינוי בתורה של הגמול, שזה דברים שהם... וזה לא שחזר לנו שחזקאל בא וביצל את פוקד אבות על בנים, אבל בעצם זה דבר מוכרח מהצורה שהשם מתנהל עם העם. ברגע שיש גלות ואין עם ובטל לקיבוץ המדיני, אז אין טעם לברית כללית. אדם אחד... יהודי אחד גר בעיר של גויים בבבל, מה המשמעות של... אם אין גמול פרטי, אז אין משמעות לתורה וליהדות בשבילו. הכל בטל, זה ברור שכל מה שהתורה דיברה על ייעוד קיבוצי, זה היה רק במקרה ש... רק במצב שהעם היה על אדמתו, ברגע שהם מפזרים, אז אוטומטי, הייעוד צריך להיות אישי. וגם אחרי הגאולה השנייה, התיקון לא... הקיבוץ לא היה מושלם ונשארו הרבה אנשים, ועדיין לא היה אפשר ל... לבטל את לחזור חזרה להנהגה של מתן תורה של קיבוץ איקי, כי עדיין לא, זה לא קרה. ואותו דבר גם העונש שמענישים את הבנים בשביל לעבוד, זה משהו שהעונש מגיע לאדם, שהוא הורס את המדינה שלו, את העם שלו, את הארץ שלו, גם שהוא לא יראה את זה, זה קורה בהמשך. אבל כשאין מדינה וארץ, אז אין טעם להניש את הבן מישהו בגלל שהוא נכד של מישהו, אין לזה שום משמעות, הוא לא ממשיך אותו בשום צורה, והוא לא... זאת אומרת, מכמה שחזקאל בא להדגיש את המצב של עד ירמיהו, המצב היה שאנחנו הולכים למות והכל הולך להיחרב כי זה החטא של האבות מנשה וכולי ואין מה לעשות. אז את זה חזקאל בא להגיד שלא, המצב הזה השתנה. החשבון של מנשה כבר שולם ועכשיו מתחיל חשבון חדש. ולכן חזקאל מרבה במעשים סמליים שיש להם, בעצם הוא בא לשנות את האנשים, הוא לא בא לשכנע אותם. הם לא אכפת להם להגיד כן, אבל כדי לשנות את הראש שלהם היה צריך להשתמש הרבה בסמלים. וחזקאל בעצם חוזר פה על המודל של משה. את משה אנחנו בעצם עד פחות הדבורים לא רואים את האישיות שלו, זה נראה שהוא כאילו הוא בטל לדברים שהוא אומר בשם השם. כל הנביאים אחרים יש להם גם את החלק של האישיות, אבל מישהו מביא את דברי השם, אתה הכל, כל פרט קטן שהוא עושה זה הכל מהשם, הכל בכתב מיד השם, מפי השם, זה לא משהו שאתה יכול לראות אותו. משה כאילו כל השנים האלה תרח ועשה בשביל העם כל הדברים, ויחזקאל תרח את כל הטריחות האלה בלי שהעם היה צריך את זה, הוא תרח לעצמו, תרח במעשים של סמלים, הוא שכב על המון שמון זמן והוא אכל את המגילה ואשתו מתה ואסור לו להתאבל. הוא שלל בעצם את האישיות שלו, שלל את הטבע שלו. הרבה יותר משה שפירש מהאישה, בגלל שהוא לקח על עצמו להיות מי שמביא את התורה לעם. ויכול להיות שזה ההבדל בין הכהנים בני צדוק לכהנים הלא בני צדוק, שהכהנים האחרים, בדומה לירמיהו, הם התייחסו הרבה לחלק של הרגש הדתי, כמו שאומרים בתהילים, ולא שמו את הדקדוק בתור יסוד של התורה. יחזקאל יש לו משהו שרואים אותו, משהו מאוד בריסקאי, משהו מאוד, הדקדוק של ההלכה הוא הרבה מעל השכנוע הרגשי, זה לא שזה מתחבר, רואים, כשהוא מדבר על דברים של טומאה ושל זנות, יש לו איזושהי צורה של יחס של גועל, הוא לא מדבר משהו מוסרי, ביטויים ארוכים של דחייה, לכל דבר שהוא נבלה, פיגול וטומאה, ואין, זה אסור לאכול וזהו, לא, אנחנו לא מתקלים את זה בתור איזה סמל נורא והיום, בעיניו כל דבר שהוא נגד הקדושה, זה הוא... יש לו איזשהו משהו ממש מתנגד לכל מה שנגד הקדושה, ובזה הוא מעמיד את, ה, את, ה, את, ה, את התורה שלו. וגם כל החטאים שמוכרים בהיסטוריה, כולם כתובים אצלו בלשון הרבה יותר חמורה ומרוחקת וקיצונית מאשר כל הנביאים. הוא לא מציג תמונה מורכבת, הוא בעיניו, היהודים תמיד חטאו וכולם כמו גויים, וכולם, הוא לא דורש דעת אלוקים שזה לדעת, לנסות להבין את השם, אלא וידעו כי אני השם. עשו מה שאני אומר ותדעו שאני השם, זה מה שצריכים לעשות, וזה מה שהיה חסר באמת הדבר הזה. לשים את התורה ואת ההלכה בתור בסיס ואחר כך להמשיך את כל שאר הדברים, זה היה חסר, כי זה נפגם. לא שמו לב שמרוב שחפצו חסד אז התייחסו לחוקים בגמישות מסוימת, ויחזקאל מחזיר בחזרה לכהנים שלקחו את זה בתור דברים שאין מקום לגמישות, ואין, זה לא שגם זה גם יפה וגם קודם כל זה חוק וידעו כי אני השם, אחר כך ברור שאפשר גם להסתכל עליו בעניין של רגש. ובזה שהוא דומה למשה, שמשה הרי נשלח מראש לפני בני ישראל, הוא יצא מראש למדבר והכין את הדרך ופגש ביתרו, אותו דבר גם הוא, יחזקאל מייצג איזשהו יציאה מראש ויצא מארץ ישראל קודם לבבל כדי להכין את היישוב. אחרי שהוא מסגר זה היה אנשים שהיו צדיקים או שהיו בעלי מלאכה או שהיה להם איזשהו אנשים שהיה להם משמעות בעם, והם הגיעו ראשונים כדי להכין את השטח שיהיה כמה כמה בוטים וכל אלה שיגיעו ייכנסו לאיזשהו יישוב שיחזקאל הכין להם. רואים גם רמז בדברים של יחזקאל שהוא מתייחס כאילו אנחנו חוזרים לבראשית. הוא משווה הרבה את ירושלים לסדום, וגם ארץ ישראל מלאה חמאס כמו דור המבול, והוא כאילו שנחזור בחזרה אז נתחיל מההתחלה. כמו שאברהם אבינו חזר, אנחנו נעשה את אותו דבר אבל יותר טוב. וים המלח יתרפא, המלח זה משהו, זה כלכלה שקרתה בזמן כל סדום והמורה וכל החורבן שם, זה קרה בזמן אברהם אבינו. בזמן שיחזרו מהגלות אז הכל יהיה מתוקן, גם סדום והמורה, כל הכללות יהיו מתוקנות. ולכן הוא גם יש במקביל לתורה, התורה היא מתייחסת לכל האלילות ומתעלמת מהרבה חלקים של האלילות עד אברהם. התורה היא מדגישה את הרצף שבין נוח ושם ועבר ואברהם, והאלילים זה משהו שרואים אותו לראשונה בכנען. וכמובן שהיה אלילות, רק התורה מתייחסת לרצף מסוים, אותו דבר יחזקאל עושה אבל להפך. הוא מתייחס לכל החטאים של מנשה, הוא לא רואה את חטאי מנשה, חטאי זה שמישהו בחר ברע. בעיניו אביך היה מורי וימי חיתי והכל נשאר עוד בני ישראל כאילו המשיכו את כל החטאים של כנען והכל ברצף אחד והכל היה חטא והכל פשע, במצרים חטאו, במדבר חטאו וכל העברות עשו כל הדרך. צריך להתחיל מההתחלה, צריך לתת תורה מחדש. גם מקום שבתורה כתוב והשמות יש מקדשיכם, הוא כותב והשמות יש גילוליכם. כאילו בעיני בכלל המקדשים זה לא היה שלב שהיה איזה מקדש והכל גילולים, הכל כמו שהיה עד עכשיו, הכל זה משהו שהיה חסר, ולנו זה מובן מאליו שצריך להתחיל מחדש. באמת התחילו מחדש בימי עזרה, אבל בזמן יחזקאל זה היה חידוש גדול לפסול את כל מה שהיה, ואפילו בקיצוניות, כדי שיהיה מקום להתחיל מחדש. אפשר להמחיש את זה כמו שמישהו יטען בעוד 100 שנים שבישראל אף פעם לא היו ציונים או שלא היה ציונות. זה באמת באיזשהו מקום, מבחינה מופשטת זה נכון, כי לא לקחו אותה בצורה נכונה, והסוף מידי להתחלה שלא באמת היה איזה אידיאלים של... אבל אפשר לתאר את זה ככה, אבל מי שחי היום יודע שכן היו אנשים שהתכוונו לעשות דברים טובים ושהאמינו ושהתאמצו, זה לא שאין בכלל, אבל בשורה התחתונה, אם עשו זה לא נכון, אפשר להתייחס לה כאילו זה לא היה. זאת אומרת, הרעיון של ברית חדשה זה כבר ירמיהו מנבא אותה, שיהיה ברית, ברית פירושו טקס, יהיה טקס חדש של ברית, כאילו עוד פעם יחידו ברית. אבל מה שקרה כאן שבאופן אבסורדי, או אולי לקראת התחום מכתחילה, יחזקאל בעצם נתן תורה חדשה, אבל מרוב ש... בני ישראל חזרו לתורה הישנה, אז זה לא היה מקום לשתי תורות. זאת אומרת, בני ישראל לקחו את חבר ויקרא מחדש בתור אבן שכל עוד שלו היא מחייבת. זה לא רק בתור התחלה, זה אחרי זה ממשיכים הנביאים. בעצם רעיון של ישעיהו, אבל בפועל בית שני לקחו את התורה בתור הרבה יותר חזק ממה שהיה אפשר לקחת אותה קודם. ולכן יחזקאל מתנגש עם התורה, כי הוא בעצם לא אומר אותו דברים. ואם אתה מתייחס לתורה בתור שכל אותי פה היא מדריכה אותך לנצח, גם שזה לא רלוונטי החוקים האלה, אתה מלמד את דברים אחרים, אז אין מקום ליחזקאל, הוא סותר, ולכן באמת רצו לבנות אותו. כי הוא עשה את פעולתו כל כך חזק עד שחזרו למקור. יש עוד חידוש אחד של יחזקאל, זה הרעיון של עיקרי האמונה. כל הנביאים עד יחזקאל כל הנבואות שלהם היו חלק מתהליך שהיה ברור. זאת אומרת, היה, זה התהליך של התורה, שיש חטא, יש עונש, ויש גאולה, ושחזרו בתשובה. וכל זה היה סוג של הברית הישנה. יחזקאל הוא לא מתערב באופי של הגלות, הוא לא אומר שאם תחזרו בתשובה, הוא יש לו משהו חדש, הוא אומר שהשם ימלוך בחימה שפוכה, ולא למענה, למען שם קודשו. הוא בעצם מוציא את הגאולה מהתהליך המובן, והופך את זה לסוג של עיקר אמונה, לתחיית המתים הוא מדבר, יראו חדשה, בית דוד יחזור בחזרה. זה בעצם, מה שלומדים יחזקאל זה לא להסתפק בגאולה של בית שני, כי בעצם בלי יחזקאל היה אפשר להתייחס לבית שני בתור גאולה, כמו, זה מה שהנביאים התכוונו, זה הרעיון. יחזקאל לוקח אותנו הרבה יותר קדימה, שלא לא נסתפק בזה, שנצפה לחידוש של מה שהיה בסיני, של מה שיהיה, שהכל יהיה מחדש. ועוד, בדומה לזה, גם החורבן של צור שמתואר ביחזקאל, שיהיה מוחלט, באמת בסופו של דבר לא היה חורבן מוחלט, בימי נוחד נצר, אבל נצר החריב אותה רק חלקית. מי שהחריב אותה זה אלכסנדר, באמת אפשר לראות שיש בזה, יחזקאל אומר שתי דברים, הוא קודם כל אומר שמגיע לצור חורבן והיא תחרב, ודבר שני הוא מתאר איזשהו חורבן מוחלט שלה. וזה באמת קרה בשתי שלבים, זאת אומרת, יש את החלק שלה, שהיה מובן מאליו שצור תענש, ויש את החלק של הדבר המוחלט שזה קרה בהמשך. עוד חידוש אחד יש ביחזקאל וגוג ומגוג, שזה, אני חושב שזה הכוונה להתחדשות של העמים של הצפון. בעצם הרי כל התורה והנביאים דיברו על עמי המזרח הקרוב, ולא כל העמים שפרס ומדי כל שתוארו שם, בכלל לא דיברו עליהם, זה חסר, מי שקורא את התורה חסר לו, למה אין התייחסות. ויחזקאל מתייחס ככה לעמי הצפון, שגם הם חלק מהתהליך, זה לא שיש עמים שהתורה לא דיברה עליהם, כאילו כמו שאומרים, יש אנשים בכוכב אחר, איך התורה לא דיברה עליהם. גם הם חלק מהתוכנית, והם יבואו לישראל, ילחמו, וגם הם יהיו חלק מהגויים שהם שבט
חזרה
כן, זה חלק, והיה חלק מהתמונה, שוב מתחילים את חלב. זה יבוא מחדש, גם הם יכנסו, גם יחזרו על התהליך הזה, גם יבואו וילחמו וינצחו אותם, וכשיגמר כל העמים שנגמור להשתמש בכולם, אז יבוא הזמן של הגאולה. עד כאן.
אני שורף את זה.